שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו היום רוצים להבין מה קורה איתנו כאן בישראל. המצב די מדאיג, היחס של העולם אלינו מכל הלכי העולם הולך ונהיה רע יותר. נרצה להבין למה זה כך, לאן זה הולך, וכדי לעשות את זה בצורה עמוקה ושורשית ולא על פני השטח, ננסה להבין את המקור שממנו נוצרה ההגדרה הזאת שלנו כעם ישראל, ספר הספרים, ספר התנ"ך, נרצה להתבונן עליו בזווית מיוחדת, לראות מה זה זה ומה זה אומר על החיים שלנו כאן ועכשיו. טל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת ספר התנ"ך אנחנו מקדישים לו כי הוא באמת ספר שמעצב במובנים רבים את התודעה שלנו, את ההבנה שלנו, של מי שאנחנו. יש שרואים בו ממש כתב זכות על הארץ שאנחנו חיים בה, וכולנו מכירים, למדנו, השקענו בה הרבה מאוד שעות, וחשוב לנו באמת לרדת לשורש העניין ולהבין מה זה בדיוק הספר הזה, והיום במיוחד נרצה להבין מי כתב אותו, איך כתבו אותו, קצת ללכת אחורה ואולי אפילו להתלבש בתוך אותן דמויות שבאותה תקופה כותבות את הספר הזה שהולך להיות יסוד כל כך מהותי גם לעם שלנו והשפעה מאוד גדולה גם על כל העולם. ואולי אם נוכל קצת להכיר אותם ולהרגיש אותם, אז נוכל להבין גם מה בעצם הם השאירו לנו ולמה הם התכוונו באמת. אנחנו דיברנו קצת יותר על התורה עד עכשיו, אבל היום אנחנו רוצים לדבר בכלל על ספר התנ"ך, שאנחנו יודעים שיש בו עוד כל מיני חלקים, יש בו את הנביאים, ששם יש כל מיני דברי נבואה ואפילו תוכחה ונחמות, יש את כתובים שיש שם כל מיני שירים וקינות, ספר דברי הימים, כל מיני חלקים שלא כל כך ברור למה הם נמצאים שם, למה צריך אותם ומה זה בכלל היצירה הזאתי. היום אנחנו נרצה קצת להיכנס לזה, אבל באמת נתחיל מלהבין קצת יותר מי היו אותם כותבים. מה הייתה הכוונה שלהם כשהם כתבו לנו את הספר, ומי הם היו?
תראי, אני מלכתחילה ודאי שהתחלתי ללמוד ולהתעניין בזה, שהייתי כבר דרך אגב בגיל 18-19 אולי, ככה סביב ה-20, אז פחות או יותר פעם ראשונה הגעתי לקריאת התנ"ך בצורה שאני קורא מהתחלה ועד הסוף, ומתעניין במה שכתוב ומשתדל כך להבין אותו. זה היה די מעניין. לפני זה קראתי ודאי שכל מיני חלקים ממנו, סיפורים, רק תורה, בלי הכתובים, נביאים קצת, וכמו כל אחד מאיתנו אולי. כן? אבל ודאי שאנחנו רואים איך שאדם שהוא עם נטייה להיסטוריה, או היסטוריון בעצמו, אז הוא מוצא משם תהליך ההיסטורי. אדם שהוא נמצא ב... כעורך דין מוצא משם המון חוקים, כן? אדם שהוא רוצה להתעניין בענייני תרבות, חינוך, מוסר, יחסים בין בני אדם, או בתוך משפחה, יחס בין גבר לאישה, הכל שם אפשר לוצא המון מהספרים האלו, ואנחנו רואים שהאנושות חקרה אותם טוב טוב, ובאמת יש המון ספרות על התנ"ך. אם תנ"ך זה ספר ככה, כן. אז סביבו קילומטרים של הספרים, סביב הספר הזה, ששם נכתב, ומה שחקרו ומה שעשו ובאיזה זווית, סביבו את הספר, ממש. אנחנו בעצם יכולים להגיד רק דבר אחד, שכל הזוויות האלו זה אנושיות. זאת אומרת, בני אדם בעולם שלנו, לפי הבנתם, לפי איך שהם היום מבינים את הדברים האלה, אז הם כך מתייחסים לספר. או נגיד גם כדמי לפני 2,000 שנה או 1,000 שנה, לא חשוב, אז חכמי גויים לקחו את זה מאיתנו ועשו מזה מה שעשו. נגיד, עשו מזה פילוסופיה, כן? מכל הדברים האלה, מוצאים משם הכל. מה שאם כן, בעם ישראל לא היה נהוג להסתכל על הספרים האלו, אחרת אלה כמו על ספרי קודש. וקודש זה נקרא שהוא א', מה שכתוב בספר, מנותק מהעולם הזה, מנותק. ונמצא בגובה כזה שאני צריך בעצמי להיות קדוש כדי להבין מה שכתוב בספר.
מה זה אומר להיות קדוש?
אז קודש זה נקרא השפעה ואהבה. תכונות שלא נמצאות בנו, אלה שייכות לשמיים. לשמיים, לכוח האלוקי, שהוא טוב ומיטיב. הוא נמצא בהשפעה, בנתינה ואהבה. רק בכך, רק בצורה כזאת, משפיע עלינו. ולכן האדם, כדי להבין מה שכתוב בספר, הוא צריך להיות בתכונות האלו גם כן. זאת אומרת, כדי לפתוח את הספר, לא כמו בספרייה שאני פותח איזה ספר ומדפדף על מה זה מדובר, כדאי לי או לא. אלא כדי לפתוח את הספר התנך, אני צריך לפתוח אותו פנימית, שהתכונות שלי הם יהיו כאלו שהם יראו את העומק הספר. ואז אני, אחרי המשפטים ומילים, אראה פעולות רוחניות שהכוח העליון שהוא הבורא, הוא בעצם המנהל הגדול, הוא בעצם הגיבור של הספר התנך, ועליו מדובר איך שהוא מנהל את העולם, ואיך שהוא מסדר את הכל, ואיך האנשים שעליהם שם מדובר, הם השיגו אותו וכתבו עליו. על זה מדובר בלבד. שכל אחד מהאנשים ששם מופיע, הם אלו שהשיגו בכל מיני צורות את הבורא, את הכוח העליון, אלוקים, שזה דרך אגב זה כוח העליון של הטבע, כן? אנחנו לא נמצאים כאן באיזה מיסטיקות, כן? אלה אנחנו נכנסים כאן למימד העליון, למערכת הפעלה והנהגה והשגחה, של העולם שלנו ואותנו, ואז הם סיפרו לנו איך שזה עובד. בשביל מה? כדי לעזור לנו גם כן להתקדם ולהתקרב ולהיכנס לאותה המערכת, כמו שהם עשו. לשם זה הם כתבו והשאירו לנו את הכתבים. וכך כל דור ודור. ככה מתורה לנביאים ונביאים לכתובים, ואחר כך למשניות, ואחר כך לגמרא, ועד הימינו, ככה זה נמשך. וגם לפני זה, גם לפני תורה היו כתובים כל מיני. רק לא נשארו. כי כתוב אפילו על אברהם שכתב הרבה ספרים. זה יכול להיות ספר, אז זה היה ספר אפילו 10 דפים, גם ספר. כמו שספר ספר היצירה נגיד, שאנחנו מייחסים אותו לאברהם, שזה ממש כמה דפים סך הכל, אבל זה נקרא ספר. או שזה ספר עזיאל המלאך, שמייחסים אותה בכלל לאדם הראשון. זאת אומרת, המקובל הראשון, הראשון שהשיג את המערכת הכללית וכתב עליה. זאת אומרת, יש בין כל הספרים מה שישנם בעולם, יש ספרים שאנחנו קוראים אותם ספרי קודש. כי הם נכתבו על ידי אנשים שהשיגו אלוקות, כוח העליון שסובב את כל המציאות, ועל זה הם כותבים. והכתיבה שלהם זה לא כדי לחקור אותו, אלא כדי לעזור לנו להבין את ההשגחה וההנהגה, ואיך אנחנו יכולים להתקדם לזה ולפתוח את זה גם כן לעצמנו. כי מטרת ההתפתחות שלנו בסופו של דבר, כמו שכתוב, וכל עם ידעו אותי מקטן ועד גדלן.
זאת אומרת שהם ישבו וכתבו את זה וחשבו עלינו?
על כל, כן. שבסופו של דבר, שאנחנו נגיע לדורות כאלו, שכולם, כולם, כולם יגלו את הכוח העליון, יהיו מכירים אותו, מתחברים איתו, ועד שמגיעים לדבקות, שזו המטרה הסופית של התפתחות האדם.
אולי אנחנו נברר את זה, אבל רציתי להבין, אז מה בדיוק היה הרציונל שלהם כשהם בנו את הספר כמו שהוא בנוי, כמו שאמרת, יש לו כל מיני...
על מה שהם, על מה שהם גילו, זה הם כתבו. אבל מסבירה חוכמת הקבלה שמה שהם כתבו, הם כתבו לפי קוד מיוחד, שזה נקרא שפת הענפים. שהם כתבו כאילו שזה נמצא בעולם שלנו, יחסים בין זוג, או אדם וחברה, או אדם וטבע, או כל מיני כאלה דברים, אבל בעצם זה רק סיפור עצמו, שהוא כביכול שמתרחש בעולם הזה, והוא נראה קצת משונה ומוזר, בגלל שבכל זאת זה רק איזה מין קוד, שבעצם מספר לנו על הפעולות רוחניות, שהם מתרחשות בין הכוחות שפועלים ומפעילים את העולם שלנו.
זאת אומרת, אם בכל זאת רואים בזה, כן, איזה שהם אישושים היסטוריים, יש כאן איזשהו תהליך היסטורי שקרה, איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר?
אני לא יודע. אני בכלל לא קושר את זה להיסטוריה. אני לא קושר את זה להיסטוריה. בשבילי היסטוריה זה התפתחות המין האנושי, בלהתקדם לגילוי ספר התנך, לגילוי הכוח העליון, זאת אומרת, להעלות את עצמו לאותו הכוח, לרמת של אותו הכוח.
ואותם הדמויות, הם באמת חיו, הם היו, אברהם, משה.
כן.
אוקיי. זאת אומרת שזה כן מתאר אירועים שהיו וקרו.
כן, כן, זה ודאי. או שהם כתבו, או שעליהם כתבו, אני יכול היום לגלות אותם הרמות איפה שהיו פועלים, נגיד אברהם, יצחק, יעקב, ולכתוב עליהם. מה שלא כתוב בספר. אם אני משיג כל הפעולות של הרמות שלהם, איפה שהם פועלו ברמה הרוחנית, אז אני יכול לכתוב עליהם, ולהגיד אברהם אמר ככה, יצחק ככה, או נגיד כוחות אחרים שם נבחודנוסר, ודוד המלך וכו'. אני יכול היום לכתוב על זה. כי זה הדברים שנמצאים במערכת הפעלה והנהגה והשגחה, ואם אני מכיר את המערכת, אז אני מגלה את זה. ואני יכול היום בעצם גם כן להוסיף לאותו ספר התנך עוד ספרים אחרים, בנוסף למה שכתוב שם.
אוקיי, זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה אחרת של המציאות שמתוכה אותם אנשים כותבים. הם מסתכלים במשקפיים אחרות, כן?
אני מתייחד עם אותם אנשים שהשיגו וכתבו מה שהשיגו. אני מצטייד באותו הכוח, ההכרה, ההנהגה, ההשגחה, מה שהם הכירו. ואני מנקודה שלי, שאני חי כבר אחרי 2000 שנה, זאת אומרת אחרי הרבה מאוד פעולות שקרו בשרשרת התפתחות האנושית, ואז אני מסתכל בצורה אחרת, ואז אני יכול לכתוב. ולכן יש הרבה פירושים על התורה, על התנך, על כל דבר. מאיפה הפירושים האלה? מה, האנשים שקדמו להם ידעו פחות ממני? לא. פשוט אני דווקא נמצא אחרי כל מיני תוספות בהתפתחות, ולכן אני יכול להוסיף למה שהם גילו.
זה נשמע כאילו באמת שזה לא משהו היסטורי, זה משהו שקיים מעל לזמן.
חי כל הזמן, זה נצחי. וכל אחד יכול להתחבר ולגלות ולכתוב שזה יהיה פירוש שלי, פירוש של אורן, פירוש של עוד מישהו. כל אחד מזווית שלו, כי לכל אחד יש... נקודה מיוחדת מצידו, התצפית דווקא שלו.
ומה זה בדיוק הכוחות האלה שמתוארים שם? הכוחות האלה הם מה? הם נמצאים כאן? הם משליחים עלינו באיזושהי צורה?
זה כוחות שמפעילים אותנו. מפעילים את כל המציאות סביבנו ומפעילים אותנו, ואנחנו מרגישים שאנחנו חיים וזהו. אם אנחנו מתחילים להתייחס למציאות שלנו כ איזה תהליך מיוחד, מכוון, מסודר מראש, מההתחלה ולקראת המטרה, כן, מצורה המטרתית שמתפתח. אז אני, בצורה כזאת, אם אני מתייחס למציאות, אני מתחיל לראות איך אני משתלב בו. ומגלה שבאמת אפשר להיכנס לתוך המציאות הזאת, ולזרום עמו יחד, ולהתחיל אפילו לשנות את הגורל, לא סדר ההתפתחות, אלא צורת ההתפתחות. זה שאני צריך להגיע לסיום, זה ברור. כן? אבל אני יכול להגיע גם ברצון שלי, בהבנה, בהשתתפות, ואז ההתפתחות שלי יותר מהירה ויותר נעימה, ובזה אני מועיל גם לאחרים.
איך בעצם העבודה עם הכוחות האלה שדרך התנ"ך אפשר ככה להפעיל אותם או להתחבר אליהם משפיע על על החיים שלנו כאן ועכשיו? יש איזה קשר בין שניים?
תנ"ך זה ספר היסוד שבעצם בו נמצא הכל. האמת שגם בתורה נמצא הכל. זה התוספת שיש לנו בנביאים ובכתובים, זה כבר, אני לא יודע איך להגיד את זה, שבתורה זה בצורת מחשבה. הפעולה זה בנביאים, וסיום הפעולה כתובים. בתורה זה נקרא חב"ד חגת נהי. שלושת החלקים שהם בעצם מביאים לנו ידיעה על כל כלי הנשמה, על כל המציאות הכללית. ומי שמתחיל להשיג את המערכת הזאת, הוא כבר לא מתבלבל. הוא כבר לא יכול להתייחס לספרים האלה שמספרים על היסטוריה. ועל עוד משהו, לא. וגם כן אנחנו אף פעם לכן לא התייחסנו עליהם כך. זה רק איזה יחס המודרני של מאה ה-20 שהגענו לזה. אבל תמיד התייחסנו לספרים האלה כמו לספרים הקדושים, שמה שנמצא שם, זה אין להרער את זה. אלה מבינים, כן, לא מבינים, לא, אבל זה קדוש. זה אמת ונכון. אלה אני לא מבין. זהו.
טוב, זה יחס שבשביל הרבה חילונים מאוד
מרחיק. לא, זה לא חילונים הדתיים. זה לא שייך לחילוני הדתי. זה יחס של החוקר הנכון, האמיתי, שהוא מבין שהוא לא מבין מה שקורה כאן.
זאת אומרת, הוא לא לוקח את הדברים כפשוטם ואומר ככה זה, אלא הוא מתייחס כמשהו שבכלל הוא נסתר.
הוא לא לוקח דברים לא כפשוטם, כטיפשון. הוא צריך להבין שמדובר כאן על משהו שיכול להיות שהוא בכלל לא תופס עם מה יש לו עכשיו מגע.
אוקיי.
כי אנחנו בחמישה חושים שלנו, בתפיסה שלנו המוגבלת, לא יכולים לדבר על מה שהספר מדבר. כי הוא מדבר ממש על ספרה שהיא נמצאת סביב העולם שלנו ומנהלת את העולם שלנו. על המוח, על הכוח, על המטרה שהם בכלל למעלה ממה שאנחנו יכולים לתאר.
אני רוצה לשאול כמה שאלות.
אבל גם היום, כל אחד ואחד יכול להצטייד בכלים כאלו שהוא יפתח את הספר התנ"ך ויראה מה שבאמת שם כתוב.
רציתי לשאול כמה שאלות על הדברים שאמרת עד כה. נראה גם אם הבנתי אותם. קודם כל אתה אומר שספר התנ"ך זה ספר קדוש. כן? הגדרה ראשונה?
הגדרת הקדוש זה נעתק מהעולם שלנו. קדוש. זה שנכתב בלשון של השפעה ואהבה, ולא בלשון האגואיסטי של קבלה ושנאה ותחייה. זה ספר שנכתב בשפת הענפים שמדברת על השורשים. זאת אומרת, אומנם ששם מדובר על כביכול בעולם הזה, אבל הספר הוא מצביע לעולם העליון, למערכת ההפעלה של העולם שלנו. ואנחנו, במקום לחנות איזשהו מנגנונים או כוחות שנמצאים למעלה, אנחנו קוראים אותם בשמות של התוצאות שלהם בעולם הזה, כי אין לנו שמות בספירה העליונה, והשמות אנחנו לוקחים מאיתנו, אבל מתכוונים לאותם הכוחות שנמצאים למעלה. ולכן משה זה כוח, ארון, ארץ ישראל, יהודי, גוי, בהמה, חיה, לא חשוב מי ומה, זה הכל כוחות העליונים שפועלים על העולם שלנו. ובעולם שלנו הם נותנים פרויקציה, התוצאה של הבהמה, של החיה, אדם וכו'. ואנחנו בשמות של האלו שבעולם שלנו, התוצאות קוראים את המקורות שלהם. לכן זה נקרא שפת הענפים. ענפים בעולם שלנו מהשורשים העליונים.
אז אני רוצה לשאול כמה שאלות כדי להבין, להבין למה אתה מתכוון. אמרת ככה, ספר קדוש קודם כל זה ספר שמדבר על משהו שהוא נפרד מהעולם שלנו. כן? כן? עשית לי ככה קודם מהידיים. משהו שהוא לא העולם שלנו, אלא משהו אחר.
למעלה.
כן. אז כדי להבין למה אתה מתכוון, קודם כל רציתי, כי כבר נכנסתי לבלבול, לבלבול קצת, לסחרור. בני אדם כתבו את הספר הזה, את, את הסדרת, יש שם חפדה לספרים, 24 ספרים, כן. בתוך ספר התנך, כן. תורה, נביאים טובים, סך הכל 24 ספרים שונים, כן. קיבצו אותם לתוך ספר אחד, התנך, ספר הספרים. הוא לא נפל מהשמיים, נכון?
לא.
בני אדם ישבו וכתבו אותו. כן. עם עת, עם דיו, לא יודע, עם משהו, כתבו כן, אותו, כן, העלו כן. אותו על הדף.
כן.
בני אדם, בשר ודם.
כן.
יפה. אז קודם כל רציתי את זה להבין. עכשיו אתה אומר, הם כתבו על דברים, הם כתבו לא על העולם שלנו. כן?
לא.
אז על מה הם כתבו?
על המערכת הפעלה.
אוקיי, זאת השאלה הבאה. מה זו מערכת הפעלה?
יש לך במחשב. מערכת שמפעילה את החומרה. ישנה חומרה.
נכון.
ויש מערכת שמפעילה את החומרה.
נכון.
זהו.
אז מה זו מערכת הפעלה של העולם שלנו?
שאנחנו כולנו נפעלים. אטומים, מולקולות, דומם, צומח, חי, בני אדם, הכל מה שאתה רואה בעולם שלנו, הכל נפעל על ידי כוחות. סך הכל שתי כוחות. כוח תחייה וכוח משיכה. פלוס ומינוס. זהו יותר, אין יותר. גם אנחנו מגלים כך בטבע. ואז יוצא שאנחנו צריכים לדעת, אז איך אנחנו נפעלים, למה אנחנו נפעלים, מה קורה לנו, איך אנחנו יכולים להשפיע על הכוחות האלה שמפעילים אותנו, האם אפשר? אולי אני בזה יכול להטיף לגורל שלי? אולי אני בכלל אראה מראש לאן הם מבילים אותי, אולי לאיזשהו מקרה חס ושלום, אז אני יכול לתקן את הגורל. וכך אנחנו, אנשים מאז ומתמיד רצו לדעת מה מביא היום. כן? ואז אנחנו, דווקא כשמגיעים היום למצב שאנחנו כולנו כל כך חזקים מצד אחד, וכל כך נמצאים ללא הבנה איפה אנחנו ומה איתנו. אז דווקא בזמננו, הספר התנך יכול לעזור לנו מאוד.
איך?
כי שם זה מדובר על תוכנה. תתאר לעצמך, אתה מגיע, אתה מקבל איזה מכונה או איזה מתקן, ואתה לא מבין כלום. ופתאום אתה מקבל ספר הוראות, אתה פותח, שם יש סרטוט, כתוב שם, כמו שיש לך עם פלאפון. תלחץ על זה, תלחץ על זה, תדע ככה וככה, והכל לפניך. לכן האנושות מתפתחת עד המצב שהיא חייבת כבר להכיר את המערכת הפעלה, זה בזמננו, ולכן זה נגלה.
איפה המערכת הזאת נמצאת, מערכת הפעלה?
בתוך האדם. בתוך האדם. אתה מגלה סך הכל מערכת הפעלה שלך, הפנימית, שעל ידה אתה יכול לשנות את החיים שלך, לכוון את החיים שלך, אתה רק צריך ללמוד את המערכת. המערכת הפעלה הזאת היא נקראת נשמה.
אז הספר הזה, או ספרי הקודש בכלל, איך הם קשורים למערכת שנמצאת בתוכי?
מספרת לך על הפעולות, על ההפעלה, על החלקים, מה שיש לך.
בפנים?
כן.
בתוכי?
כן.
הזמן שלנו תכף יסתיים. תעשה לי איזה סיכום לכל הדברים. לימדת אותנו הרבה דברים, אני בטוח שאני לא אזכור. מה חשוב לי לזכור ממה שלימדת אותנו?
לזכור שספר התנך הוא באמת ספר הקדוש, כי מדברים שם על הפעלת הטבע שלנו כולה, ובמיוחד על האדם, ואם אנחנו נדע מה כתוב באמת בספר, אנחנו נוכל לשנות את הגורל שלנו תמיד לטובה, ולהגיע למטרות, למימדים כאלו, שאפילו לא סתם לתקן את החיים שלנו כאן, להטיף לכל הדברים האלה קטנים, אלה ממש למשהו שמעבר לעולם הזה. ספר מלא הפתעות.
נחזור אליך עם שאלות נוספות. תודה רבה לך רב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. תוכניות עם מלא הפתעות, תבואו שוב, חיים חדשים, להתראות.